טוב, שלום לכולם. למרות הריחוק הפיזי וחסות המדיה, אנחנו זוכים ככה להתקרב. אנחנו בעצם ממשיכים, שהמטרה שלנו היא בעצם לסיים אליבא דהלכתא אליבא דנפשיא, לסיים את ספר ליקוטי המוהר"ן, ספרם של בינוני, מעצר זמן חורף. זה לא מותיר לנו הרבה זמן, אבל אנחנו נעמוד ביעד. מקסימום נעבוד טיפה יותר קשה, כדי שבקיץ נוכל להתמקד בשער איכות ואמונה ואיגרת התשובה, ולהגיע לראש חודש אלול, לכל הפחות שאנחנו בינונים, אם לא למעלה מזה, בעזרת השם. אז היה לכם אפילו שבועיים, כי שבוע שעבר בחטף ככה התבטל השיעור, היה לכם שבועיים להכין, ומן הראוי האמת היא להשקיע שבועיים לפחות, אם לא יותר, בפרקים למד א' ולמד ב'. נעשה חזרה טיפה על מה שלמדנו פרק כ"ט, בעיקר פרק למד, ואז נתמקד בלמד א' ולמד ב'. אז אני מזכיר, אנחנו בעיצומה של החטיבה הרביעית, בה בעל התניא מלמד אותנו שלל, כל מיני עצות והדרכות בעבודת השם, כאשר אתם יודעים שהדגש בעצות הללו זה שלילת ומניעת העצבות, עבודת השם בשמחה, ועד עכשיו בעיקר עסקנו בשלילת העצבות לסוגיה השונים, דיברנו על עצבות מחמת מילי דעלמא, או עצבות ממילי דשמיא וכולי, עצבות שבאה מסיבה אמיתית או בגלל שהיא מחמת ישות, למרות שהיא נתפסת גם באופן חיצוני כעצבות ממילי דשמיא, ועסקנו בצורך בפרק כ"ז להיות בבחינת המכיר את מקומו כדי להימנע מעצבות ששורשה בישות. גם ראינו איך רבנו בעל התניא הסביר איך יש להתמודד עם הרהורים ומחשבות זרות בית התפילה ועבודת השם, והתשובה אתם יודעים איך הם מתמודדים, פשוט מתעלמים, ממשיכים הלאה. ובשיעור האחרון בפרק כ"ט עסקנו בגילוי הנפש האלוקית על ידי הכנעת הסיטרא אחרא, וזה היה הפתרון לבעיה הקשה של טמטום הלב, כלומר אטימת הלב ככה שהוא לא מרגיש רגשות אלוקיים של דחילו ורחימו, ואפילו לבינוני יש לעיתים מדי פעם לא עלינו טמטום הלב, ולכן קשה לבינוני לעבוד את השם בעניינים שהם קשורים בלב, עניינים שהם מסורים ללב, עבודה שבלב זו תפילה למשל. והפתרון הוא, הבאנו את המשל מהזוהר הקדוש, על עץ שהאש לא דולקת בו, לא נתפסת בו, אז צריך לבטש אותו, לשבור אותו, ואז שזה חתיכות קטנות, אפשר להדליק את האש, אז העצה בעצם היא לשבור ולבטש את הקליפה של הסיטרא אחרא. הדרך לשבירת הקליפה של הסיטרא אחרא היא באמצעות לב נשבר. ובגלל שאצל הבינוני הסיטרא אחרא, הנפש הבהמי, היא הרכיב הדומיננטי במהות הפנימית שלו, אז הדרך לבוא לידי לב נשבר זה להתבונן, פעולת ההתבוננות, כיצד אנחנו רחוקים מהשם יתברך בגלל ההסתרות של נפש הבהמית, של הסיטרא אחרא, עד כדי כך שאנחנו עלולים בטעות לא עלינו לרצות דברים שהם נגד רצון השם, ואז זה מראה כמה אני רחוק בתכלית מהקדוש ברוך הוא, אפילו יותר מבעלי חיים הטמאים. ואפשר, אלמנט או גישה נוספת זה שהבינוני יתבונן בחטות נעוריו, כדי לבוא לידי לב נשבר, והראיה שהוא באמת, התשובה שלו עוד לא מושלמת, כי עדיין יש לו טמטום הלב. כלומר, זה מעיד שהתשובה לא הייתה כדבעי. או, לחלופין, התשובה הייתה כדבעי, אבל זה היה נכון לאז. עכשיו רוצים להעלות אותו למקום גבוה יותר, ולכן הוא צריך תשובה עליונה יותר, שעל זה נדבר כמובן בקיץ, בעזרת השם. חוץ מזה, דיברנו גם שהבינוני צריך לצעוק, זה ביטוי יפה, לצעוק במחשבתו, על הנפש הבהמית שמסתירה את תור השם ממנו ומונעת ממנו לראות את הקדוש ברוך הוא בתור המציאות היחידה, ואז זה יביא אותו ללב נשבר, ובסוף שהוא משפיל את הסיטרא אחרא אז הוא יבוא לידי ראייה חושית בייחוד אור אינסוף ברוך הוא, וזה בעצם השורש של כל העבודה. וכל תכליתה של הסיטרא אחרא היא שהבינוני יתגבר עליה מתוך אמונה, כלומר שגם כשהיא שולטת עליו עדיין הבינוני או כל ישראל הם מאמינים בני מאמינים, ואז בזה שהוא בעצם גובר על הסיטרא אחרא, זה בעצם, זה השמחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהרי כל התכלית של הסיטרא אחרא, גם הסיטרא אחרא היא שליחה של שליח של הקדוש ברוך הוא, ודיברנו על זה שעמלק נזכר בפרשת וישלח, פרשת בשלח ופרשת שלח, למדנו שגם עמלק הוא שלוח. טוב, זה היה פרק כ"ט בעיקר, פרק למד, דיברנו על הענווה האמיתית, ובעל התניא המשיך לבאר דרך נוספת שבאמצעותה כל אדם יכול להביא את עצמו על ידי שפלות ונמיכות רוח שהיא קריטית כדי לזכות הלב נשבר, ואז בכך הוא מסיר את לטמטום, את הטמטום של טמטום הלב, לב האבן, וזה רלוונטי במיוחד כאשר בהחלט ייתכן אפשרות שלמרות שהחשבון הנפש בפרק הקודם, פרק כ"ט, האדם ירגיש שלמרות שהוא באמת, אף על פי שהוא באמת רחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל עדיין, בסדר, אבל אני הרבה יותר שווה, הרבה יותר טוב מאחרים, כל הסובב אותי. ולכן הבסיס זה המשנה באבות, הווי שפל רוח בפני כל אדם, כלומר שכל אדם יכול וצריך להבין וגם להרגיש שהוא שפל רוח, שהוא נחות באמת לאמיתו, אפילו מאדם שהוא בחינת קל שבקלים. הרי זה קשה מאוד, כי אנחנו לא שקרנים. ובוודאי שאם אני מתפלל ולומד תורה ולומד תניא, אז זה כן שם אותי במדרגות יותר גבוהות מאנשים אחרים. אלא שהבסיס זה משנה אחרת באבות. בפרק ב', אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כלומר, המקום, הסיטואציה בחיים של אותו קל שבקלים, היא זה שגרמה לו לחטוא. בין אם מדובר במקום הפיזי, כי הוא עובד בשוק, או עם אנשים גסים, יושבי קרנות וכו', או במקום הרוחני, בגלל היצר הרע ששולט בו וכו'. איך אומר בעל התניא, אין היצר שווה בכל נפש. אז ממילא גם על הבינוני, האיש הנעלה, העליון, מוטלת החובה לבחון את עצמו, האם הוא מתגבר על גופו ונפשו הבהמית, כמו ש... כלומר, במקרה שנדרשת ממנו באמת מלחמה עצומה, ואם התשובה היא לא, אז בעומק של הדברים משמע שמידת ההתמסרות שלו לקדוש ברוך הוא היא כמו הקל שבקלים. ואז בהמשך הפרק בעל התניא מעורר אותנו בענייני עשה טוב, וגם בחינות סור מרע, ולכן לסיכום, גם כאשר האיש העליון, אפילו בינוני, עושה חשבון נפש אמיתי באמת לאמיתה, והוא מגיע למסקנה שלא זה בלבד, שהוא לא עובד השם בשלמות מבחינת עשה טוב, אלא אפילו הוא גם, איך אומר, אינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל, ועד באמת שהוא נדרש, הוא נאלץ, הוא נדרש, להילחם מלחמה גדולה עם הגבי יצרו, והוא לא מצליח להתגבר על היצר, בגלל פחד השם, אז במהות העניין, מידת ההתמסרות שלו תכלס, היא לא יותר גדולה מאותו קל שבקלים. ואז שמעמיקים מתבוננים בזה, אז... אפשר להגיע למסקנה, אני אפילו יותר גרוע מהקל שבקלים, כי אני לא מתורה, אני מתפלל, אני לא מתניא, ובכל זאת יש לי תאוות ורצונות נמוכים, אז אני יותר גרוע ממנו. ואז זה מעורר בנו, לא בא לתסכל להגיד כמה אני דפוק, אלא זה דווקא אמור לשמש כמו טרמפולינה, שאני יורד למטה ומקפיץ אותי, להרגיש את גודל הנחיצות להתמסר לקדוש ברוך הוא. ואז זה הופך את זה למכפלה. ואז ממילא כביכול המרידה בקדוש ברוך הוא, שאני לא נלחם מלחמה עצומה נגד היצר הרע כדי לעבוד השם כמו שצריך, זה בעצם כביכול מרידה יותר גדולה מאשר המרידה מצד הקל שבקלים, שהוא לא יודע מה זה, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו בכלל, אז הוא לא במאבק. כי אין לו ידיעה, אין לו הבנה והפנמה כמה המעשים שלו חמורים ודברים כאלה. הוא לא מבין מה זה, מה האידיאל העליון של המצוות ומה הנזק הנוראי והאסון שכרוך בעבירות. ולכן הוא לא עושה מצוות, לכן הוא עובר עבירות חמורות, אבל מצד ההתמסרות לקדוש ברוך הוא אנחנו לא צריכים לעוף על עצמנו, ובאמת על ידי ההתבוננות הזאת אפשר באמת להיות שפל רוח בפני כל אחד ואחד, ומתוך כך להגיע לשבירת הלב, ומתוך כך להסיר את טמטום לב האבן. עד כאן חזרה מה שלמדנו בשבועות האחרונים, ועכשיו נתחיל בעזרת השם את פרק למד א', בסדר? יאללה, פרק למד א', כותרתו עצבות, מרירות ושמחה. כלומר, בפרק שלנו, פרק למד א', בעל התניא מתייחס לשאלה הכי גדולה שמתעוררת לאור מה שלמדנו ועיינו בשני הפרקים האחרונים. מי שמשפיל את עצמו, כלומר משפיל את הסטרח שבתוכו, וגם עורך חשבון נפש נוקב על המצב השפלות, המצבו הרוחני הירוד, אז מה אתה מדבר? זה יכול להביא אותי לידי עצבות, עצבות אדירה, עצבות גדולה, שאני מבין כמה אני גרוע, אפילו יותר מכל שבקלים. והרי אנחנו יודעים שהעצבות היא מידה מגונה מאוד. ולכן למדנו שהעצבות היא מולידה עצלות, כבדות, ואז מישהו כבד, הוא יפסיד במלחמה. אז איך בעל התניא מנחה אותנו להתבונן בדברים שתכליתם, או לא תכליתם, אבל בכוחם, לגרום לנו עצבות חס ושלום. ולכן, אומר בעל התניא אמירה מאוד מאוד, עם הרבה אחריות. אומר, למרות החששות, החששות אמיתיים, עדיין שלא נימנע חלילה מלבצע את ההתבוננות בדברים שדיברנו בפרק הקודם, בפרקים הקודמים. עד רבה. דווקא על ידי העצבות הזו, כלומר אותה עצבות שנגרמת מחמת ההתבוננות, אז אפשר לבוא לידי שמחה גדולה ואמיתית. והוא מסביר, אף על פי שבדרך כלל, בוודאי עבודה בחסידות, צריך להתרחק מאוד מעצבות, כי היא נובעת מחמת הישות, זוכרים פרק כ"ז, ואם היא נובעת מישות, כלומר המקור שלה זה קליפה, קליפת נוגה. ולכן העצבות ממילא דשמיא היא מהחלק הטוב שבקליפת נוגה, אבל עדיין, מכל מקום, בשעה שיש לאדם טמטום הלב, הדרך האידיאלית להכניע את הנפש הבהמית היא דווקא בכוח העצבות ששייכת לקליפה. כלומר, לכבוש את המלכה עיני בבית. כלומר, לגרום לקליפה להבקיע גול עצמי. בלשון הגמרא בסנהדרין, מיניה ובאבא לשדה בן ארגה. כלומר, אני מסתמש בטקטיקות שלה כדי להכניע אותה. פה במאמר מוסגר אני אגיד שיש פה אמירה חינוכית מאוד עמוקה בעבודת השם, שאם נבל תתנבל, אומר דוד המלך, שלפעמים בעיסוק עם הרע צריך לנצח את הרע עם הכלים והשיטות שלו. ודווקא על ידי העצבות, העצבות הזו, האדם יכול להגיע אחר כך לשמחה הגדולה ביותר. ולכן הוא אומר בעל התניא שעיקר הרגש של היעדר השמחה, אותו רגש שמתעורר כתוצאה מהתבוננות, אודות כמה אני נמוך, מה גודל השפלות שלי, כמה אני רחוק מהשם יתברך, זה בכלל לא נקרא בשם, איך אומר, בשם עצבות כלל, אומר בעל התניא. למה? כי בעצם מדובר כאן על מרירות ולא על עצבות. מרירות זה רגש שכבר בא מצד הקדושה. ולכן לא צריך לחשוש ממנו. עצבות זה כאשר אדם מאבד את כל החיות שלו והוא מתייאש. כלומר, פועל יוצא של העצבות זה ייאוש. בעוד שהמרירות זה מה שמעורר בעצם רגש חזק. כלומר, תביעה עצמית לצאת מהמצב המריר והלא נעים. עכשיו, בדרך כלל לא רק שצריך לא להיות בעצבות, שהיא מצד הקליפה כידוע, אלא צריך להתרחק גם מהמרירות, אף על פי שהיא מצד הקדושה. למה? כי קיימה לן עוז וחדווה במקומו. איך אומר בעל התניא, אין השכינה שורה, אין תוך שמחה, כן? יש לנו גמר בברכות. אבל לפעמים, כמו שהנפש הבהמית מגביה את עצמה ומסתירה על הנפש האלוקית, וזה מה שמביא לטמטום הלב, ככה צריך מדי פעם, איך הוא כותב, לעורר בחינת גבורות קדושות, שהן בעליונים. וזה באמצעות העיסוק בעבודה ששייכת לגבורות של נפשו האלוקית, כלומר, הגבורות הקדושות למטה. וזה עבודת המרירות, כלומר מיתוק הדינים בשורשם. מיתוק הדינים בשורשם, אני פותח סוגריים, זה מושג קבלי עתיק, מושג חסידי, שבעל שם טוב בונה עליו תילי תילים של הלכות, שאם אני אגיד בשפה שלנו, עניינם של מיתוק הדינים בשורשם, זה לחשוף את השורש והמגמה הפנימית של הדין. כלומר לגלות שגם ספירת הגבורה בעומק היא מגיעה מהבינה. ואז אני מבין מה ההיגיון האלוקי שהנחה את זה, מה הרציונל של זה, ואז אין פה דין, אלא יש פה מיתוק גדול. כלומר, לגלות את המהות הפנימית והאמיתית של הדינים למטה, שהם באמת טובים, ואז גם הרע הוא כתוצאה מהצמצומים וכו', ועל ידי זה ממילא נמתק הדין, כי אני מבין שזה לא דין. אוקיי? אני אסביר את זה בשפה של משל. שאני לוקח כוס קפה, קפה שחור. קפה שחור זה לא טעים. סליחה, אני פה לא נכנס פה לענייני טעם וריח. זה קפה שחור. אבל אני צריך להתעורר. מה לעשות? אז מה אני עושה כדי לשתות את הקפה השחור? אני מבצע פעולה של המתקה. לוקח שלוש כפות סוכר, שם כפית אחת מחשבה, כפית שנייה דיבור, כפית שנייה מעשה, כן, לבושי הנפש, ואז אני ממתיק, נכון? ממתיק את הקפה שחור, ואז מה קורה? הוא מתוק. עכשיו זה עדיין קפה, זה עדיין דין, אבל אני מבין, אני צריך את זה כדי להתעורר. או אפילו שאני לא שם את הסוכר בקפה, אני בכל זאת שותה את זה ואני אומר, זה לא טעים לי, אבל אני יודע שזה נכון לי. כי עכשיו אני אער בדף יומי ואני אוכל לסיים את המסכת, מועד קטן, סיימנו יום ברוך השם. ואז יהיה חגיגה גדולה. בעזרת השם, החל ממחר. נכון? בעזרת השם. אוקיי? אז זה הנקודה של המתקה. איפה אנחנו רואים את הנקודה של המתקה? למשל, אנחנו רואים את זה בעקדת יצחק, שמי מנסה, מי מנסה את, את, סליחה, מי מנסה את אברהם בעקדה? אז מה אומר? אלוקים ירא לא עשה בני. אברהם כבר אומר, אלוקים מנסה אותי, כי הוא בטוח שהשם אמר לו לשחוט. אבל מה כתוב בעקדה? האם אלוקים הוא זה שניסה את אברהם? ויהי אחר הדברים האלה. מי ניסה את אברהם? והאלוקים ניסה את אברהם. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. אלוקים לא מנסה את אברהם. מי מנסה את אברהם? האלוקים. אלוקים גימטריה 86, גימטריה הטבע, מידת הדין. אבל האלוקים זה באי הידוע. תוסיפו ל-86 עוד 5, הגענו ל-91, ייחוד הוויה 26, אדנות 65. פשט. זה לא שם אלוקים, זה הוויה אדנות. זה הייחוד השלם. כי האלוקים לא רצה שהוא יקריב אותו. הוא רצה רק שיעלה אותו, ועלה הוא שם לעולה. העלה הוא לא אקריבהו, לא בישחתהו. לכן, והאלוקים. אברהם לא מבין את זה, אז הוא אומר, אלוקים יראה לו סלול לבני. אבל כשהמלאך בא, ויראה אליו מלאך הוויה. חכמים גמורים לגמרי בכלל, אין שם דינים. אז זהו היא פעולה של מיתוק הדינים בשור שם. אני חוזר. לכן, כאשר הנפש הבהמית שולטת על האדם, ומפילה אותו בעצבות, אז הוא צריך להמתיק את הדינים ולהפוך אותם לכלי שרת. כלי שרת של צד הקדושה. כלומר, להפוך את העצבות למרירות. כלומר, בעקבות העצה לתרגם את התנועה הנפשית הזו למרירות, מרירות שהיא מולידה, היא גורמת לתביעה גדולה של שיפור, של התקדמות, של עבודה מתמדת בעבודת השם. ושעת הכושר, הזמן האידיאלי לפעולה הזו, זה כאשר האדם גם ככה בעצבות בלי שום סיבה. או מחמת מילי דאלמה. ואז כבר הרבה יותר קל לתרגם ולהפוך את העצבות למרירות בענייני מילי דשמיא, ואז הוא נפטר ממילה גם מהעצבות ממילי דאלמה. וזה מעשים, מה שנקרא, מעשים שבכל יום אפשר לראות את זה. מסופר לרבי נתן, שפעם היה אצל רבנו בברסלב, ואז שלחו לו מברק דחוף שסבתא שלו נפטרה, או אולי חמותו, אמא של אשתו, אני לא זוכר, ושיגיע מהר ללוויה, והוא הגיע וסחב את הגבייה על האלונקה, ומרר בבכי, התפרק לגמרי לגמרי. אמרו לו, חביבי, מה, סבתא, שווי, מה אתה, כאילו, הייתה מבוגרת. אז הוא אומר לו, לא, גם ככה לוויה, מישהו נפטר, זה כואב. אז כאב לי קצת, אבל כיוון נפתח הלב, אז יאללה, כבר בכיתי על כמה אני גרוע בעבודת השם, ועל זה בכיתי, לא על הסבתא בכלל. אוקיי? אם כבר יש זמן שהוא מועד, זמן שהוא מיועד לעצבות, לוויה וכולי, אז זה מתחיל לבכות, אבל אתם יודעים, בכי זה מדבק, זה כמו דומינו. אתה בוכה, ישר חבר שלך גאט, אתה, זה מה שנקרא, זה מדבק. אז אם כבר נפתח, אז עד רבה ועד רבה. טוב, עד כאן פרק למד, רק בואו נסכם את פרק למד א', ואז נגיע לפרק למד ב'. אז אני מסכם. כאלו פה עכשיו הרבה פרקים שעסקו בענייני העצבות. לא צריך לחוש מהעצבות כתוצאה מהתבוננות, בגלל שתי סיבות. א', הדרך להכניע את הסיטרא אחרא היא, אמרנו, במינה ודוגמתה. לכבוש את המלכה עם היא בבית. כלומר, על ידי העצבות, שהיא מהחלק הטוב של קליפת נוגה, באמצעותה אני כובש את העצבות. ב', עיקר הרגש של השפלות, של נמיכות הרוח, כתוצאה מההתבוננות הזאת, זה לא נקרא עצבות, זה מרירות. והמרירות היא מהגבורות הקדושות. ועל העצבות הזו, למה הפסוק, בכל עצב יהיה מותר. כפי שנראה עכשיו, שדווקא מכוח הרגשות של המרירות האלו, אז האדם יכול להגיע לשמחה נעלית ואמיתית. ועל פי ההתבוננות הזו, שיש בתוכנו נפש אלוקית, שהיא נמצאת כל רגע בגלות, בגלל נפש הבהמית שמסתירה עליה, אז ככל שהנפש הבהמית והקליפות הם משוקצים יותר, אז הגלות היא גדולה וקשה ואכזרית יותר. ואז ממילא הרחמנות על הנשמה האלוקית היא גדולה לאין ארוך. ולכן בעקבות המרירות גדלה התביעה לעשות הכל על מנת לחלץ את הנפש האלוקית מגלותה. עכשיו חילוץ, השחרור של הנפש האלוקית הוא על ידי שנחליט שכל המגמה, כל הכוונה שלנו, זה תורה ומצוות בכל כוחות הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה. ואז היא שבה לבית אביה כינוריה. ואז הנפש האלוקית חוזרת למקור שלה, להיות דבוקה בקדוש ברוך הוא כמו שהייתה מקודם, וממילא העבודה הזאת צריכה לעורר שמחה גדולה ביותר, מאחר ואין שמחה גדולה יותר מיציאת שיוצא אסיר מהשבי, מהיציאה מהשבי מהגלות. ולכן, בשורה התחתונה, כל ימי חיינו, עבודתנו, עבודת האדם, צריכה להיות בשמחה. משל לבן מלך שהיה בשבי והכריח אותו לעבוד עבודות קשות, עבודות בזויות, ועכשיו הוא יוצא אל החופשי ונפגש שוב עם אבא שלו המלך. אז ככה כל מצווה, כל לימוד תורה, כל תפילין, כל ציצית, כל צדקה, כל מצווה מוציאה את הנפש האלוקית מהשבי ומפגישה אותה מחדש עם אבינו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר להגיד, אבל לשמחה, מה זה עושה? הרי גם בזמן שאני לומד תורה וקיים מצוות, גוף האדם עדיין עומד, איך אומר פה רבנו, בשיקוצו ותיעובו. כלומר, עדיין מצד מעלת נפשו, וכמה יקרה, יוקרה שלה, לעומת הגוף השפל, אנחנו צריכים לשמוח בשמחת הנפש, ולא לערבב ולבלבל, איך אומר פה בעל התניא, שמחת הנפש ויצבון הגוף. ודרך העבודה הזו, של הוצאת הנשמה מהגלות, מבלי להסתכל, מבלי להביט על מצב הגוף ונפש הבהמית, זה ממש בחינת יציאת מצרים. אנחנו, יציאת מצרים נרחיב בהמשך התניא, לקראת הסוף בעזרת השם. אבל יציאת מצרים הייתה דווקא בצורה של כברך העם. כלומר, ביציאת מצרים בני ישראל היו צדיקים. עלה עובדי עבודה זרה, עלה עובדי עבודה זרה, הם לא הספיקו לתקן את כל הרוע שבקרבם, נכון? אבל ביציאת מצרים, קודם כל תצא, קודם כל תזוז מהרע. זוכר בנבחרת כדורגל ביסודי, קודם כל, אני הייתי בהגנה או שוער או בלם, קודם כל תרחיק. מגיע כדור, תרחיק אותו מעבר לחצי, קודם כל תברח מהרע. קודם כל תוציא את הנפש האלוקית מהטומאה של מצרים כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. גם אם טרם בני ישראל נתערו והתנקו לגמרי מקליפות מצרים והטומאה שכרוכה בכך. אגב, זו נקודה מאוד חשובה. שאנחנו, אחד החידושים הרבה של החסידות, בפרט של חב"ד, בפרט של הרבי, נשיא דורנו, אדמו"ר השביעי, שתמיד אומרים סור מרע עשה טוב, קודם כל סור מרע אחרי זה עשה טוב. אומר בעל התניא, אומר הרבי בשם בעל התניא, פה בפרק, מה זה סור מרע? אדם יכול לעבוד 120 שנה והוא יכול להגיד שהוא סר מהרע? אז קודם כל עשה טוב, עשה טוב, נגיד זה פרק למדי והלאה, שהמעשה הוא העיקר. קודם כל עשה, 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 עשה טוב, ואז אם אין הרע אסור. אם אתה לא יוצא עד שלא יתנקית בצורה סטרילית מהרוע, נו, אז מה עשית? יכול להיות שאף פעם לא תצא. קודם כל תצא. קודם כל תצא, וזה החשיבות. טוב, עכשיו, לסיום הפרק, בסיכומו, בעל התניא מוסיף עוד אלמנט נוסף, שמקביר את היכולת להחזיר, להשיב את הנפש האלוקית למקורה. וזה על ידי קיום תורה, קיום מצוות, מעומק הלב, עם יותר שמחה, יותר חיות. איך? על ידי התבוננות. אתם שמים לב לאורך כל הספר, המתודה העיקרית זה התבוננות, חוכמה בינה הדעת, לא התבודדות, ברסלב, בינה. על ידי התבוננות בכך שהשם יתברך הוא זה שהוריד את הנפש האלוקית לגוף חומרי, משוקץ ומתואב. וכל זה במטרה להעלות לקדושה את הנפש הבהמית והלבושים שלה על ידי קיום תורה ומצוות. כלומר, כל התכלית היא להגיע למצב של ירידה זו צורך עלייה, מכירים את השיר? ירידה זו צורך עלייה, עד שכל זה הוא כדאי, נכון? ולכן צריך להשקיע בכל הכוח שלנו, את כל המרץ והזמן, בענייני תורה ומצוות, כי זה תכלית הבריאה. ועל עוד על העניין של ירידה צורך עלייה, אנחנו נרחיב בפרקים למדי, למדווה ולמדזיין, בעזרת השם בחטיבה החמישית. טוב, ועל בסיס כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, אנחנו מגיעים בשעה טובה ומוצלחת, אולי בגלל זה כל המניות על השיעור הזה, ללב ליבו של ספר התניא. ספר התניא, מה הלב שלו? פרק למד ב'. עד היום יש את ההוראה של הרבי נשיא דורנו, זכותו המגן עלינו של לעשות הדפסות, מכירים, שמעתם על זה? להדפיס תניא בכל מקום, תניא ביישוב, בכל מקום, אז תמיד שמדפיסים תניא, מה מדפיסים קודם כל? קודם כל פרק למד ב', לומדים פרק למד ב' בתניא החדש. תמיד לומדים פרק למד ב' בתניא החדש, אז בעזרת השם כשתתחתנו, או שתגיעו, תעברו לחדר חדש בפנימייה, בדרך לחתונה, נכנסים למקום חדש, פותחים תניא, ולומדים פרק למד ב'. למה לומדים פרק למד ב'? מה, כי זה לב, אותיות למד ב'? לא, זה לא רק משהו טכני. אני מזכיר שבעל התניא ערך את ספר התניא במשך יותר מ-20 שנים. סדר גודל של 26 שנים, שלפעמים הוא התלבט מספר שבועות אם להוסיף ו' או להשמיט ו' ברמה הזו. אוקיי? זה מדויק ביותר. לא סתם פרק ל"ב, הוא אותיות לב. מה הנקודה? הפרק הזה בא כהמשך לפרקים הקודמים. בפרקים הקודמים עסקנו בכמה עצבות היא מגונה וחמורה, ומה מעלת השמחה. ואז אומר רבנו בצורה מאוד ישרה, כאשר האדם מגיע לשמחה האמיתית שהנשמה שלו חזרה, היא שבה לבית אבי הכינוריה, היא חזרה להיות מיוחדת בייחוד עם הקדוש ברוך הוא, אז איך הוא עודד בפתחת הפרק? הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. כן, אז אפשר עכשיו לדבר פה באמת שעה, שעתיים ושלוש, רק על מעלת פרק ל"ב. יש ספר נפלא שנקרא בצור ירום, לא אתם מכירים אותו, אני פה מקרוב, שזה הפירוש של מורי ורבי, מורנו ורבנו, הרב ירום אברג'יל הצדיק, פירוש על כל ספר התניא, יש אותו גם בספרייה של הישיבה, בהוצאות חדשות יותר, ונראה לכם פה אפילו עם, אפילו אפשר לראות פה, אפילו עם הקדשה מהצדיק, ש... בעזרת השם, שהוציא את הספר, כתב לי פה ברכה יפה, ואני אקרא לכם פה כמה שורות מהעניין של, של מה זה פרק ל"ב. יש איזשהו 10 עמודים הקדמה רק לפרק אצל הרב יורם הצדיק. אז אני מקריא, נמצא שאפילו האדם הרחוק ביותר מהשם, רק הגוף שלו רחוק. אבל הנשמה תמיד קרובה, עומד נסביר את זה. ולכן הוא אומר, אני מדלג פה, כעת מתחילים אנו את הפרק החשוב ביותר בספר התניא. נראה לכם, אתם רואים, זה הכל ממורכר פה עם סימניות והכל, הם לפני, זה מתשע"ד, לפני לא מעט שנים. כעת מתחילים אנו את הפרק החשוב ביותר בספר התניא, פרק ל"ב, הלב של ספר התניא. כמו שהלב הוא האיבר החשוב ביותר בגוף האדם, ובו תלויה כל חיותו של האדם, כך בפרק זה שבספר התניא, העוסק בעניין אהבת ישראל, תלויה כל חיותו הרוחנית של האדם. כשרצו, אומר הרב יורם הצדיק, כשרצו לבחון אדם אם הוא חסיד או לא, שאלו אותו אם הוא יודע בעל פה את פרק ל"ב בתניא. וזה היה המבחן. בסדר? אז כשאתם באים לשבת ראשונה אצל ההורים של הגברת, אומרים לכם דבר תורה, תגידו אל תדאג, אני יודע פרק ל"ב בעל פה, אוקיי? אני מדלג פה עוד כמה עמודים, וכולי וכולי, טוב, הנה, בסדר. על כל פנים, פרק ל"ב נכתב כדי לחנך את האדם, להבין שעיקרו זה לא הגוף, אלא הנשמה. הגוף דומה לרכב. כמה שהרכב חשוב, הנהג שברכב חשוב ממנו הרבה יותר. ברגע שחס ושלום הרכב שולט על הנהג, זו בעיה קשה. איך זה נקרא? איבוד שליטה. אין שליטה. צריך שהגוף יהיה נשלט תחת הנהג שלו. דהיינו, תחת הנשמה. אז עד כאן הדברים הנפלאים והחשובים של מורנו ורבנו הצדיק בהקדמה לפרק ל"ב. בואו נתחיל לסכם עכשיו. בקצירת העומר את פרק ל"ב. כאשר האדם עובד השם שלמד פרק ל"א, והוא מתחיל, הוא מחליט שהוא מקיים את מה שלמדנו פרק ל"א, אז מצד אחד, הגוף שלו נבזה אצלו ביותר. מצד שני, הוא שרוי בשמחה גדולה, כי הנפש שלו יצאה מהגלות באמצעות ועל ידי קיום תורה ומצוות. ואז הוא מגיע למצב, הבנתם, הגוף והרכב, הנשמה והנהג. והוא מגיע למצב שהגוף תפל אצלו, הנפש היא העיקר. ומי שמבין את זה וחי את זה, שהעיקר זה הנשמה, לא הגוף. אז איך אומר בעל התניא? הרי זו דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. ואפילו כלפי כל יהודי באשר הוא יהודי ותו לא. מי שנשמתו היא העיקר אצלו. אז גם ההסתכלות שלו על הזולת, זה ביחס לנשמה שלו, לא לגוף שלו. ומאחר ואי אפשר לדעת לגבי כל נשמה, מה, אני יכול להגיד לכם שאביתר יותר גדול מכרמל, והנשמה של נועם בכלל, איזו נשמה רעננה, נכון? כן, זה נשמה מגוש דן, ואחיה בכלל שנולד, בבית המדרש בעתניאל, אז בכלל זה... מה, אני מבין בנשמות? לא לדבר בכלל על פן, המשפוחה של הבן איש חי, אני לא פה, כן, לא לעבור פה אחד אחד, אוקיי? אבל אני אומר, לא שמעתי? לא שומע. Never mind, אוקיי. אז אני אומר, מי יכול להגיד שהוא יודע כל אחד מה שורש הנשמה שלו, אוקיי? איזה נשמה גדולה יותר בשורשה ואיזה לא? אדרבה, אנחנו יודעים גם שהרבה אנשים, הרב שטיינזץ, זכר צדיק לברכה, היה רש"י, רש"י של הדור שלנו. הוא גדל בבית חילוני, אפילו בית אנטי דתי, אוקיי? אדרבה, מבחינה נשמתית פנימית, כל הנשמות כולן מאוחדות ונובעות מאותו מקור אלוקי. ממילא, מי שאוהב את הנשמה שלו, יכול וצריך לאהוב כל יהודי בצורה טבעית. כי בעצם, כל יהודי הוא חלק מהנשמה שלי ממש. מה שאין כן, הגוף. הגוף שונה. שלי כואב היד, או כואב, יש לי שלשול בקיבה, זה לא קשור לקיבה של אחיה או לקיבה של נועה, או כל אחד הגוף שלו, אבל הנשמה... הנשמה זאת הנשמה. ממעלה לעולם האהבה שלהם תהיה בהתאם למעלת הזולת או החסרונות שלו. כלומר, אהבה שהיא תלויה בדבר. מי שהאהבה שלו היא רק תלויה בגוף של השני, בדברים שלו, אז אהבה תלויה בדבר ובטל הדבר, בטלה אהבה. ולכן לגבי מצוות אהבת ישראל לימד אותנו הלל הזקן. כל התורה כולה, ואידך פירוש הוא זיל גמור. אוקיי? ולכן, לקיום מצוות אהבת ישראל. וזה מה שאני אוהב כל כך כל כך בספר התניא קדישא, שהרבה נאהבת ישראל, אבל התניא הוא תמיד פרקטי, הלכה תכלס, מה צריך לעשות? התבוננות, הבחנה, מסירות, מה צריך לעשות? אז מה למדתם? מה צריך לעשות בשביל לזכות לאהבת ישראל? הוא אומר שני דברים, א', שאדם ירגיש שנפשו תהיה העיקר וגופו התפל, ב', להרגיש שכל ישראל הם מציאות אחת. אני זוכר שפעם דיברתי עם הרב יורם הצדיק, זה היה חול המועד פסח. הייתי אז הרבה, הרבה יותר צעיר ממה שאני צעיר כיום, ואמרתי לו, רבנו, הרב יורם הצדיק, אמרתי לו, איך זה שכל מה שאתה מברך קורה, זה מתחתן, זה נפקד, איך זה תעורי על אנשים, הייתי ככה חצוף קצת, הייתי שואל שאלה דוגרי, אוקיי? הוא אומר לי, מה, אצלך זה לא ככה? אמרתי לה, לא, לא, ממש, אצלי זה לא ככה. אז אמר, אז אמרתי לי מאוד פשוט, כל יהודי יכול לזכות לזה. אבל צריך שיהיו לו שני רגליים. אמרתי, איזה שני רגליים הוא צריך? אמר, הוא צריך לאהוב כל יהודי בתכלית. עד הסוף. זה רגל אחת, ורגל שנייה רק להגיד אמת ואף פעם לא לשקר. ומי שיש לו אהבת ישראל בתכלית, והוא אף פעם לא משקר, אז הוא אמר ויהי. כן? כל מה שהוא מברך, הכל נהיה בדברו. אוקיי? אז זה אמר לי, פשטות, תאהב כל יהודי כמו עד הסוף, אף פעם אל תשקר, וזהו, וככה. טוב, מנסה, בעזרת השם. לא, לא, אני לא מנסה כדי שיהיה ראייה או משהו, אין לי, אני לא צדיק ולא זה. אבל זה נקודה, פעם הרב יורם הצדיק היה מברך אותה, אני חושב בתור לפני הרבה מאוד שנים, לפני 20 שנה, 19 שנים, שתזכה להיות אוהב ישראל כמוני. זו הייתה הברכה האהובה עליי. אמרתי, כן, הלוואי, זו ברכה מאוד אמיתית, בעזרת השם. טוב, בוא נמשיך. לענייננו. שני העניינים שדיברנו עליהם, שהנפש היא הגוף, שהנפש היא העיקר והגוף הוא תפל, ולהרגיש שכל ישראל היא מציאות אחת, כן? ואם תמות, כל חומר בשיר, מה שהוא ממני, כן? ימות איתך, כי כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת, וכולי, נכון? אז דיברנו על זה כבר בעבר, אני אחזור על זה, על הביאור של רבו, מורו ורבו של האדמו"ר הזקן, בעל התניא, זה המגיד ממזריץ'. שהוא אומר, מאן דהלך סרני לחברך לא תעביד, מה שאומר ההלל לגר, מאן דהלך סרני לחברך לא תעביד, מה שעשינו אחת עשה לחברך, אומר המגיד ממזריץ', לא, תקרא את זה ככה, מאן דהלך סרני לחברך, מה ששנו עליך ומקשה אותך לחברך, לחבר אותך לקדוש ברוך הוא, ממילא לא תעביד, אל תעשה. העניין הפנימי שכל מצוות התורה זה שאדם מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה על ידי שהוא מעלה את נפשו למעלה מגופו. כלומר, שיפעל על עצמו להרגיש ביטול אמיתי לאלוקות, כפי שהוא מצד שורש נשמתו, ושהוא לא ירגיש את הישות, כי הגאווה והישות באים מהגוף. וכמו כן, למשל, על ידי המשכת אור אינסוף ברוך הוא, בכנסת ישראל, או המשכת הסובב הממלא, מצד העניין העלה, כל כולה של מצוות העלת ישראל מתקיים רק בכוח הזה, שהאדם מעלה ומחשיב את נשמתו יותר מגופו. ואז הוא מרגיש שהנשמה היא העיקר. עכשיו, אם הנשמה העיקר, אז אני לא אעשה דברים שפוגמים בנשמה. כמו שאדם יודע. לצורך העניין, לי יש רגישות לגלוטן. אני לא כרון ולא צליאק, אבל יש לי רגישות יותר מאחרים. זה גורם לי לדברים לא טובים בקיבה, עייפות, חולשה וכו'. אוקיי? בטח מוצרי חלב, זה מה שנקרא השטן הלבן. קמח לבן, סוכר לבן וחלב לבן, אוקיי? גם מוצרי חלב אני נמנע, משתדל. עכשיו אני יודע, לפעמים אני יודע, בא לי בורקס, בא לי איזשהו, כן, איזשהו רוגע לך טוב מרולדין, אפשר לדבר סופגניה ודברים כאלה, אוקיי? אז אני יכול להיות שאני אוכל את זה, אבל אני יודע שאני דופק את עצמי. באמת. יעלה לי בעייפות, בשישות, אז אני משתדל להימנע מזה, אוקיי? גם בשבת, אשתי הופעה קמח מלא, הכל טוב ויפה, ברוך השם. וגם אז אוכל קצת, לא יותר מדי, אוקיי? וזה נקודה חשובה. אבל אדם יודע שהנשמה העיקר, אז הוא לא יעשה דברים שהם מזיקים לנשמה. כמו שאני יודע שקמח לבן מזיק לי, ואם אני עושה אני משלם, ואני משתדל, אני מקפיד על משתדל להקפיד על מאכלים בריאים וכו', כדי שהגוף לא יפריע לי, אוקיי, גוף שיהיה בריא, יהיה כלי לעבודת השם. אבל אדם שהנשמה אצלו היא העיקר, אז הוא לא יעשה דברים שמזיקים לנשמה. עכשיו, זו נקודה שהיא לא רק פרטית, כי יש גם את העניין של ההמשכה. אי אפשר להמשיך אור אין סוף ברוך הוא מלמעלה למטה, כלומר, כל כנסת ישראל, כל המציאות, כאשר מדובר בכלי שהוא שבור ולא שלם. כן, אתה בא, מביא את הצלחת לקבל מנה עיקרית, מה יש ביום שני, שתי קציצות, או אתה רוצה מרק בשבת, אתה מגיש את הקערה, אבל אם הקערה שבורה, אפילו אם היא סדוקה, כל המרק יישפך, אתה לא יכול להשתמש בכלי הזה, נכון? אז מה הכלי שלנו? למשוך עושה אור סוף ברוך הוא, זה אחדות בינינו. ואם אני בקסח עם פלוני אלמוני, זה יהיה בנט, זה יהיה סמוטריץ, זה יהיה ביניהם, לא משנה מה, ואני בקסח איתו, אז אני קודח חור בספינה של כולנו. אז האור אין סוף מלמה קדוש ברוך הוא יורד, אבל אנחנו לא באחדות. וכל השפע נופל, ולאן הוא מגיע? לקליפות, לחיצונים, במקום לעם ישראל. אתם מבינים כמה זה קריטי אהבת ישראל? זה לא סתם סיסמה. זה משתלם מבחינה לוגית. פנימית כמובן, כן? רעיונית. זה עצוב. אנחנו אומרים בתפילה, אני התפללתי מנחה לפני השקיעה, התפלל, נכון? ברכנו אבינו. מתי אומרים ברכנו? ברכנו אבינו, מתי? כולנו כאחד, אז באור פניך. אבל אם לא כולנו כאחד, אז מה הטעם בברכנו אבינו? לכן האדם צריך להמשיך אלוקות למטה, כדי שהוא ימשיך, הוא צריך להרגיש שהוא מציאות אחת ממש עם כל אחד ואחד מעם ישראל. עכשיו תגידו, אבל תכלית שנאה סנטים, נכון, ראינו בסוף פרק למד ב', יש מצווה, מצווה מדאורייתא, לשנוא את הכויפרים, את הפושעים, את העבריינים, כל מי שלא הצביע ביבי וכולי, חלילה, סתם, אוקיי? יש מצווה, מצווה לשנוא את החוטאים, אז מה אנחנו עושים עם זה? נכון, אז על זה אומר בעל התניא, המצווה הזו לשנוא את החוטאים היא דווקא כאשר מדובר בתלמיד חכם, בשומר תורה ומצוות, שמכיר את חומרת העבירה, וכבר הוכיחו אותו להימנע מזה, והוא בכל זאת עושה. אז כיוון שהוא עבר ממש בזדון, אז הוא בגדר מורד בקדוש ברוך הוא, והרע מצוי בקרבו, זה רוע ממשי. אבל כל שאר עוברי העבירות, ואני לא מכיר הרבה אנשים שהם בחזקת תלמידי חכמים ממש, אפשר להגיד להם כאילו שהם זה, נכון? אז צריך לאהוב אותם, זה לא אשמתם, תינוק שנשבע. וגם אותם צריך להשתדל לקרב אותם לתורה ומצוות, על ידי שמראים להם סבר פנים יפות, מתנהגים איתם באהבה יתרה. נכון, נכון, מסכים לגמרי על הדיוק, תודה. כלומר, אחרת זה מה עשית פה? יש סיפור על רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, לא הרבי הנוכחי, רבי ישראל הגר מוויז'ניץ, אלא הסבא רבא שלו. האבא של האימרי חיים. שהוא היה בוויז'ניץ, מלחמת העולם הראשונה הוא ברח מוויז'ניץ שם בהונגריה, לגבול הונגריה-רומניה, זה נקרא עיירה בשם גרוס וורדיאן. ושם היה 23 בתי כנסת, כולם אשכנז, בלי חסידים. איך שהוא הגיע, הוא פתח, לא נתנו להתפלל איתם, פתח שטיבח של חסידים, ישר אמרו לא לדבר איתו, לא לאכול מהשחיטה שלו, יהודים, נו, אוקיי? ואחרי חצי שנה, שנה, כל העיירה הפכה לוויז'ניצר, כולם נהיו חסידים. שאל אותו אחד הרבונים, תגיד לי רבי שרואל, איך אתה הפכת את כל היקס, האשכנז האלה, הפכת אותם לחסידים? הרי הם לא דיברו איתך, הם החרימו אותך, אמר, זה לא עבד להם. אני כל כך אהבתי אותם, אהבתי, אהבתי, אהבתי אותם, עד שלא היה להם ברירה, הם היו חייבים לאהוב אותי בחזרה. עד כדי כך. על זה אנחנו נרחיב בעזרת השם בפרק מ"ו, אבל כמאי הפנים לפנים, בעזרת השם בעניין הזה. חשוב להדגיש, ובעל התניא מדגיש את זה, גם מי שמצווה לפנות אותו, עדיין הוא לא הופקע לחלוטין מגדר מצוות ואהבת לאחר כמוך. כלומר, מצד אחד, וצריך פה את הדואליות, לאהוב את הניצוץ האלוקי, אותו ניצוץ שגנוז וחבוי בנשמתו האלוקית, אבל מאידך צריך לשנוא את הרוע שבו. ובכללות, היחס אליו צריך להיות בדרך של אהבה דווקא, לעורר רחמים. יש לך אח שהוא דתל"ש, אז אתה אוהב אותו כמו אחיך, ואתה צריך לעורר עליו רחמים על הנשמה שלו שבגלות, שהוא לא מניח תפילין, שהוא פוגם וכו'. ככה מתייחס מרן הרב קוק זצ"ל, יש לו מאמר במאמרי הראייה שמכונה על במותינו חללים. והסיפור זה על שניים מחלוצי תנועת השומר, שהם נהרגו על קידוש השם, אני חושב זה היה בגליל או בעמק ישראל, תוך כדי זה שהם נוסעים בשבת. הרב קוק סירב להספיד אותם עכשיו בהלוויה, או שהוא לא היה בארץ או משהו כזה, אבל כעבור שנה הוא התלבט אם להספיד אותם או לא. והוא מכנה אותם בביטוי שהתפרסם מאז בכתבי הרב, אחים אהובים שנואים, או בגרסה אחרת, אחים חביבים שנואים. הוא כותב שם, אחים חביבים שנואים, נשמות קדושות, משוקצות כטומאת הנידה. ובסוף פרסמו את ההספד רק אחרי פטירת הרב זצ"ל. ולכן הוא אומר, אתם אחים חביבים, כי אתם אחים שם, אתם שנואים, אתם נשמות קדושות, אבל אתם משוקצים כטומאת הנידה. ובאמת בסוף הפרק בעל התניא מדייק שמה שדוד המלך אמר, משנאיך השני משא, תכלית שנאה שנאתים, זה לא נאמר על ידי עוברי עבירה לתיאבון, אלא רק על המינים, האפיקורסים, הכופרים, להכעיס, בעיקרי האמונה, שבאותם אנשים לצערנו כבר הניצוץ האלוקי נעלם לגמרי, ואי אפשר לעורר כלפיהם אהבה נשמתם. טוב. וככה בקצירת עומר פרק למד ב', אני רוצה עוד נקודה אחרונה שדיברתי עליה עם מרן ראש הישיבה, בעל בדי אהרון, הרב ראם שליטה, הרב ראם היקר והאהוב, שהרבה אנשים עושים את החילוק בין עובד השם לאחיס ולתיאבון, ועושים את החילוק בין חילונים, שהם כמובן לתיאבון, לבין דתל"שים, זאת אומרת חילוני הוא תינוק שנשבע. דתל"ש הוא תינוק שנשבר לו, נכון? והרב ראם פסק שגם עוברי עבירה לאחיס, כלומר דתל"ש שלמד בישיבה ועושה בכוונה לאחיס וכולי, גם הם, יש להם גדר של עוברי עבירה לתיאבון, ממילא הם מצטרפים למניין, הם נוגעים ביין, זה בסדר. הוא אומר, כי למה הם זה לא לאחיס? כי זה לתיאבון, כי הקליפות, הקשיים, ההתמודדויות בדור שלנו, זה לא התמודדויות של בדורות עברו. ולכן גם דתי שנהיה דתל"ש לכתחילה במייזיד וכולי הוא בגדר של לתיאבון כי הוא לא מצליח להתמודד עם הקשיים וזה בחינה של לתיאבון וצריך לדעת שבכל יהודי יש ניצוץ אלוקי בפרק ל"ב זה פרק שקל ליישום ואני אומר את זה קל ללמוד את זה מאיפה אנחנו לא חיים בוואקום אפשר לראות חוקי נירנברג יימח שמם של הנאצים שהם רשעים ירכבו יימח שמם בזכרם לעד שברור, גם מה שנקרא, ישראל, אף פחתה ישראל, גם אם התבוללת, התחתנת עם נוצריה, אבא שלך יהודי, זה לא משנה. כל אשר בשם ישראל, יש, באושוויץ מקבלים את כולם כמו שהם. מה שנקרא, גם מי שלא הצביע ביבי, יש לו מקום פה, יש מקום לכולם ברכבות. אני אומר את זה ברצינות, אני אומר את זה בציניות. יש סיפור שבא, לא יודע אם זה קרטים, או אחד האיים ליד יוון, היה לוורמאכט, היה מבצע לכבוש, והאינדיקציה הייתה שבאי אחד יש 1,000 משפחות, באי השני 800 משפחות, ובאחד מהאיים יש יהודי, משפחה יהודי אחד. והתלבטו מה לכבוש, כי לא צריך את שני האיים, וכמובן האימה חשמו עם השפם, אמר הוועדה, תלכו לאיים היהודי ותהרגו אותו. הם הלכו, כבשו בכוונה את האיים היהודי, אבל הסברה שיום קודם לכן עם הפירה שלו, הלך לאי השני לעשות קניות. כן? אז התלבטו האיים לוותר, או להקדיש עוד שבוע לכיבוש האי שלהם, אין צורך מבצעי לכבוש אותו. מה אמר הצורר יימח שמו? לא מוותרים על אף יהודי. לא מוותרים על אף יהודי, אז לא צוחק. הם כבשו את האי השני, הם תפסו את היהודי הזה והרגו אותו. באמת. ואפשר ללמוד מיימח שמו, לא מוותרים על אף יהודי. כמו שהוא שנא בתכלית שנאה שנאתים, כל יהודי. גם מתבוללים, גם משכם משומדים, כולם, יש מקום במשרפות לכולם. אז מידה טובה מרובה. הרי שמחבל יימח שמו בציר 60, יורה על יהודי, מה הוא יודע שהיהודי הזה הוא מישיבת עתניאל או פה, שהוא לא יודע כלום, היהודי בוא נהרוג אותו. לכן זה נקרא הרוגי מלכות, ספירת המלכות, הכללות. שאין כל גם חיצתם, כי כל מה שעשו איתם זה מדין הכללות שהם יהודים. אז לכן אני מקווה לכולנו הלכה למעשה, בעזרת השם, להתחזק בנושא הזה של אהבת ישראל, להמשיך לנו את הניצוץ של כל יהודי, בעזרת השם, כמו שצריך. וזה ככה בקצרה להפעם. שיעור הבא, בעזרת השם, פרקים למד ג' ולמד ד', בעזרת השם נחזור לישיבה, זה פנים בפנים. ברור אדוני לעולם. אמן ואמן.